שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בעזרת השם מצוות בנתיבי העולם, בספרו של רבנו מהר"ן מפראג נתיבות עולם, והגענו עכשיו בעצם לפרק עשיר בפרקים, כן, נתיב עשיר בפרקים, ואנחנו הגענו לנתיב הענווה, נתיב מיוחד מאוד. נתחיל פרק ראשון, יש לנו 8 פרקים בנתיב הזה, צריך ככה להספיק הכל. כדרכו של רבנו גם בנתיב הענווה הוא פותח בפסוק, וגם הפעם מדוע פסוק ממשלי, פסוק שמרבן לצטט אותו בהקשרי הענווה, עקב הענווה יראת השם. ורבנו דן לאור הפסוק במשולש היחסים שהוא מאוד מורכב ועדין, כמובן אם אתה מתכוון למשולש היחסים בין היראה, הענווה והחוכמה. מסביר רבנו שהחוכמה היא מסוגלת להביא את האדם ליראה. אבל זה לא בטוח, כלומר זה לא שיש פה איזשהו one way ticket, כאילו שכל מי שעוסק בחוכמה, מתוך כך יזכה ליראה. אבל לעומת זה, הענווה זה עצם היראה ממש, כאילו שאין יראה, אי אפשר לזכות ליראה בלי ענווה, ואין ענווה בלי יראה. כלומר, אדם לא יכול לזכות ליראת שמיים אם אין לו ענווה, כי מה זה עניין של הענווה? מה זה יראה? יראה זה נוכחות, כן? ממי אני מפחד? ממה שאני פה, מה שאני חושב שיגיע, כלומר, משהו שנוכח בחיים שלי, מה שאני לא יודע, אני לא מפחד ממנו, כן? ולכן המקום הזה שאי אפשר לזכות ליראה בלי ענווה. אין יראה בלי ענווה וגם אין ענווה בלי יראה. לעומת זאת היראה שהיא בעצם, היא התכלית, היא הראש והתכלית של החוכמה, אבל היראה היא גם, מצד אחד היראה היא בעצם התכלית, הפסגה של התכלית החוכמה זה לבית חלה יראה. מצד שני, מה זה היראה? היראה זה סך הכל העקב של הענווה. כלומר, בעצם היראה היא גם הראש לשואלים הפסגה וגם התחתית, התחתונה ביותר שבבחינת הענווה. לחמו חז"ל בשיר השירים רבה, מה שעשתה חוכמה עטרה לראשה, כלומר הכוונה ליראה, עשתה ענווה עקב לסוליתה. ופה בעניין היחס בין החוכמה לענווה, אז מרחיב, עכשיו לא עשינו את זה, קצת לשלב ליקוטי מוהר"ן בתוך התורה של רבנו מהר"ן מפראג, אבל זה מתחבר, כי בעניין היחס בין חוכמה לענווה, הרבה מגדולי חסידות מרחיבים, גם האדמו"ר האמצעי מרחיב על זה ביום החיים, אבל בואו דווקא נצטט פה תורה מליקוטי מוהר"ן, תורה קופצה דיזיין, עיקר קטע קצר. אומר רבנו נחמן מברסלב, זו זכות גדולה להזכיר אותו בשיעורי מהר"ן מפראג, דע שלשון הרע של העולם מזיק ופוגם את העניבות, זאת הענווה, שעל ידי לשון הרע שהעולם מדברים, על ידי הפגם הזה אי אפשר לצדיקים להיות ענבים. כי פגם לשון הרע מפריד בין ענווה לחוכמה, ועל ידי זה נפגם הענווה, ואי אפשר להיות ענב. ואפילו אם יהיה ענב הוא בלא חוכמה, וזה ידוע, שימו לב, אומר רבי נחמן מברסלב, וזה ידוע שענווה בלא חוכמה אינה כלום. כלומר, אתה לא יכול להיות טמבל, סליחה לביטוי, ואהבתי ענוותן. כדי להיות ענוותן, באמת אתה צריך להיות מאוד מאוד חכם. כי בוודאי אין זה מעלת הענווה, להראות עצמו בכפיפות ראש בדרך שטות כאילו ענב, כי זה ענווה פסולה, בעיקר ענווה כשהיא בחוכמה. אם אדם הוא באמת כאילו כלומניק, אז מה בא להיות ענב? כאילו זה המציאות שלו, הוא לא צריך לעבוד על זה. ואדם שהוא כאילו חושב, מה זה ענווה? משהו חיצוני? לא, לא, אני אפס, אני כלום, אל תקומו לכבודי, אני לא... מה זאת אומרת? אתה יודע מי אתה בזה וכו'. ואם כן, לפעמים אנשים כאילו, ככל שהם יותר ענוותנים, אז יותר מתגאים שהם ענוותנים. נו, באמת. ועכשיו באמת, במשך הפרק, רבנו עובר לדון, אז עכשיו דיברנו על המשולש היחסים בין ענווה, יראה וחוכמה, אז עכשיו רבנו עובר לדון בענווה, מה מהות הענווה, מה העניין שלה בפני עצמה. ומסביר רבנו שיש בה בענווה מידת פשיטותו של הקדוש ברוך הוא, שהגדולה והרוממות של הקדוש ברוך הוא, במקום ענוותנותו, זאת עושה גדולתו, כלומר, המקום של הפשיטות שלו, הפשטות שלו. ולכן, רק באמצעות הענווה, אפשר באמת לזכות לדבקות בקדוש ברוך הוא, כי כל תחושה של יש, היא בעצם מהווה חציצה בפני הדבקות בקדוש ברוך הוא. כן, האנוכי עומד בין השם ובין השם היום. האנוכי זה מה שמפריד. ולכן, הקדוש ברוך הוא דווקא למי הוא מביט, למי הוא קרוב, דווקא אל דקה בשפל הרוח, נכון? דווקא מישהו נבזה ונמאס, דווקא אותו הוא רואה, דווקא אותו הוא מעלה או יורד ושוכן עמו, יש בזה עניין גדול. למה? הרי כל העניין של הקורבנות, כל עניין הקורבנות זה ביטול העצמיות של האדם כלפי הבורא, כן, שאפס זולתו, בפרט שהוא כבר חוטא, אז הוא יתרחק, אז הוא מתקרב עכשיו על ידי הקורבן, ולכן אומרים חז"ל שמישהו ענב ושפל ברך, אז זה כאילו הקריב את כל הקורבנות כולם. רבנו מדייק, מה כתובו במאמר חז"ל? כל הקורבנות כולם. זה בשונה ממי שמקריב מנחה, או חטאת, או שלמים, או עולה, שהוא באותו הקריב מנחה, שכר מנחה בידו. הקריב עולה, שכר עולה בידו. אבל עכשיו שהוא ענוותן, אז כאילו הקריב כל הקורבנות כולם. גם חטאות, וגם מנחות, וגם עולות, וגם שלמים, וגם קורבנות יחיד, וגם קורבנות ציבור, כולם ביחד. זה באמת מי שעמד על זה מאוד על יחס בין הקורבנות והענווה, זה באמת מורנו ורבנו הצדיק, רבי יורם אברג'יל, זצ"ל, לסוכה מנתיבות, שאומר שגם מצד זה שאדם שמביא את הקורבן, עיקר פעולת הקורבן, הקורבן והכפרה, לא נמשכת ממעשה הקורבן, אלא מתוך ההכנעה והענווה והשבירה שנעשית למקריב את הקורבן. שהוא עכשיו רואה איך שוחטים את הכבש, איך מפשיטים את אורו ושופים אותו למזבח, והוא מדמה בעצמו איך זה אמור לעשות עליו בעצמו, אז זה מה ש... לכן אומר, זבחי אלוקים, רוח נשברה. מה זה זבחי אלוקים? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? את הרוח נשברה. ואז ממנה, בין נשבר ונדקה, אלוקים לא תבזה. לא מקומר לה כותב, אחד הבחר פשט ויצא, משפט מזעזע. הוא כותב ככה. הוא אומר, הגאולה השלמה לא תבוא בגלל תורה ומצוות. ככה הוא כותב. לא מקומר לה. הגאולה תבוא אך ורק מהלבבות הנשברים. ככה הוא כותב. כי זה המקום של הענווה השלמה. ולכן כל העניין של הקורבנות, צריך לקרוא את חומש ויקרא, מתחילו ויקרא עם א' ויירה, שזה מעיד על הענווה של משה, שהוא עכשיו שבת שם מדבר בתורה של ויקר, נכון? מדיון מקרה. שם אמר לו לא ויקרא, זה ספציפי אליך, זה לא מקרה. זה א' ויירה, שלא יראו את זה. ולכן, בזה שכל הקורבנות הולכים בחומש ויקרא של הענווה של משה, זה מעיד שכל התכלית של חומש ויקרא, זה להגיע לאלף זירה, זה להגיע לענווה הזאת. ולכן, ממילא, אז גם בזמן שאין הבית תקף, כן? תמיד הספר החינוך אומר, ונוהגת בכל מקום ובכל זמן, או ונוהגת שהבית קיים, נכון? אז אומר פה הרב ירם הצדיק, לא, אפשר לזכות גם לעבודות הקורבנות כל יום, גם שהבית חרב, איך? באמצעות הענווה. כלומר, בכל זאת יש לנו יצח, גם בזמן הגלות, הקדוש ברוך הוא יחשיב לנו כי אנחנו נקראנו קורבנות לפניו. וזה זה שננהג במידת הענווה, שפלות לפני כל אדם. עכשיו, חכמים נחלקו, כותב פה רבנו, נחלקו, האם הענווה, סליחה, מה יותר גדול? האם מידת החסידות, שהיסוד שלה זה הטוב של האדם, הזכות שלו, והיא הגדולה מכולם, או שמה דווקא מידת הענווה יותר גדולה מהחסידות, כי הענווה זה פשיטות והתבטלות והיא המעולה שבכולם. ואומר רבנו שגם מידת החסידות וגם מידת הענווה, שניהם באו לידי ביטוי אצל אברהם אבינו. אבל חז"ל אמרו על הענב שהוא בן עולם הבא. משנה מי שעושה חסד. ולכן מי ש... כן, זה מעלתם של הנעלבים ואינם עולבים, שהם כמו יעקב אבינו שנרדף על ידי עשיו, ובכל זאת, מה נאמר עליהם? ואוהביו, תתשש בגבורתו, נכון? תגמר בגיטין, תלמדו השנה בבקיאות, מסכת שבת, מסכת יומה, כמדומני. למה? למה דווקא קצת השמש? כי השמש היא כוללת בתוכה עניינים אסטרונומיים ואלוקיים מאוד מאוד מובדלים ומופשטים אלוקיים. שמש בגימטריה 640, 10 פעמים דין. ובכוח הענווה, מישהו הענוותן יכול למתק את הדינים. איך מסביר החידה הקדוש? שאת הברייתא שאומרת, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. מה המשך? עושים מאהבה. שמחים בייסורים. אומר החידה הקדוש, אמרתי מהרב יורם, מצליק קצת הגן עלינו, שיש פה שלושה שלבים, שכבר דיברנו כמה פעמים. שלב הראשון זה הנעלבים ואינם עולבים. באו לרען אדם והעליבו אותך. ומה קורה? נעלבת, אבל לא החזרת. הנעלבים ואינם עולבים, זה מעלה מאוד מאוד גבוהה. אדם שהעליבו אותו, הוא נעלב, יודע שיש פה עלבון, אבל הוא לא מגיב, לא עולב בחזרה. מה הדרגה השנייה, שהיא יותר גבוהה? הנעלבים ואינם, כן, מה ההמשך? שומעים חרפתם ואינם משיבים. מה ההבדל? הם שומעים חרפה, הם יודעים שזה דברי שמעליבים אותם, מחרפים אותם, אבל הם לא נעלבים. הדרגה יותר גבוהה, לא להיעלב בכלל. הדרגה השלישית, הכי גבוהה, עושים מאהבה ושמחים בייסורים. הם עושים מאהבה, הם שמחים בייסורים. אז בואו נחתום את הפרק בהתייחסות של רבי חיים מוולוז'ין, פירושו רוח חיים, מזכיר, לפרקי אבות, מזכיר את הדרך חיים של רבנו, כן, המהר"ל. אז נראו מה רבי חיים מוולוז'ין כותב על מסכת אבות, פרק ד' משנה ה'. אני מכיר לכם לאט. והנה עיקר הענווה, לא לבד מה שאדם צריך לקבל עליו אלבונות וסבלנות וכדומה, כמו הסבל. כי אם שגם בלבבו יחשוב שאינו נחשב לכלום נגד הפחות שבאנשים, שאף אם חכם הוא וירא בעיניו, אם כל זה, אולי לפי שכלו ותכונתו, לא עמל עוד ולא טרח כראוי, והפחות שבאנשים לפי שכלו ותכונתו, אולי עמל הרבה יותר והתקשר במלאכתו יותר מדי. זהו אמיתת גדר ענווה, ענוויה. אך אם יחשבו בעיני עצמו, עצום ורב, הגם שיתריח עצמו לסבול ללבונו בשעה דרכי הנרווה כדי המצווה, עליו הכתוב אומר, בפיהם יחזבו וליבם לא נכון. כי כל הענווה הוא שלא יחזיק את עצמו שבא למידת הענווה. כי אם יחשוב זה שהוא גדול, אך שהוא מקיים מצוות הענווה, כי אתה מגדר הענווה. אומר בכלל מבואו של דיוק יפה. אומר, אם אדם ענוותן, גדול גדול גדול, אבל עכשיו עושה הענווה, אז הוא לא עושה הענווה כי צריך להיות ענווה, אלא כי זו מצווה. כמה הרבי מקוץ, כל המצוות צריכות כוונה, חוץ מהענווה. כי אם אדם ענוותן, כי זה מצווה, אז בעצם מה? זה לא ענווה אמיתית.
ולכן בפרק השני,
מוליך אותנו רבנו לנקודה נוספת. אומר פה, מה עם אומות העולם? כל הגדולה וההוויה של אומות העולם זה הוויה גשמית. לכן כשהם זוכים לגדולה, לשפע, אז הם מורדים, מתוך הגדולה הם מורדים בקדוש ברוך הוא. אבל דווקא ישראל שמהותם העצמית היא רוחנית, אז כשנוספה להם גדולה הם מקטינים את עצמם בנו יותר ויותר ויותר. ודרך אגב, רבנו פה נותן לו סימן מובהק, סימן חשוב איך לבדוק את עצמנו. פרק ב', כן. אנחנו בפרק שני, אוקיי? ופה רבנו נותן לו סימן מובהק, איך אפשר לבדוק את עצמנו. האם כאשר משבחים אותנו, או מעלים אותנו לגדולה, אפילו באופן נקודתי, האם זה גורם לנו לעוף על עצמנו? וואי, זה תותח אני. או שלהפך, שמעלים אותי לגדולה, משבחים אותי, זה רק גורם לי להתבייש יותר, כמה אני גרוע, לא ראוי, למול אינסוף ברוך הוא. ועכשיו באמת, רבנו אומר לעמוד על היחס בין הענוותנות, הענוותנותו של אברהם אבינו, למול הענוותנותם של משה ואהרון. ובסביר רבנו שהענוותנותו של אברהם, שהיה במהותו ההתחלה וראש, אביהם של ישראל, אז הענווה שלו הייתה בבחינת עפר, שזה מיסודות הבריאה. כלומר, אנוכי עפר ואפר, אך ענוותנותם של משה ואהרון, שהוא בבחינת הלב והשכל של ישראל, ליבם ושכלם, הייתה גדולה יותר משל אברהם. כי למה אנוכי עפר ואפר, למה הם אמרו? ואנחנו מה? מי אנחנו בכלל? מה אנחנו בכלל? כי תלינו עלינו. אברהם אומר, עפר, 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 זה בזוי, אבל יש פה לחול עליו. אבל משה אומר, ואנחנו מה? אפילו כלום, אין איזה. כלומר, פשיטות גמורה, אפילו פחות מעפר ועפר. וזה הבחינה של הארץ, הארץ תלויה על בלימה. בגלל הפשיטות העצמית השלמה. מה זה בלימה? בלימה, בלי לשאול מה. הנבא, בלי בכלל שום יכולת להרים את הראש ולשאול מה. מה התחליט, מה אתה שרוצה ממני, כאילו תחליט הפשיטות. ולכן משה רבנו, שהיה הנבטן יותר מהפעם אבינו, זכה שתינתן התורה לידו משום הנבטנותו. איך אמרו בספרים, משה קיבל תורה בזכות מה? מסיני. לא כתוב משה קיבל תורה בסיני, אלא אומר משה קיבל תורה מסיני, מתוך מידת הענווה והכנעה. סיני זה הער של הוריו, נכון? הער נמוך, בלי קשוטים, בשונה משאר הערים. כמו שופיע בגמרא, במדרש, בגלל, בזכות המידה הזאת שהייתה במשה רבנו, שענה מכל אדם, לכן הוא זכה שניתנה התורה דווקא על ידו. ובאמת, הדרך הרמז, משופה, יעמוד קצת, כשדיברנו בתחילת השיעור, אז באמת, הדרך הרמז אפשר לראות שחמישה חומשי תורה, מה סופי תיבות שלהם? סופי תיבות שמחמת התורה, בואו נקרא לכם, הסוף בראשית זה ויסה בארון במצרים, כלומר האות האחרונה זה מם סופית, סוף חומש שמות זה בכל מסעיהם, מה האות האחרונה? מם סופית, ואז ויקרא זה בני ישראל בהר סיני, האות האחרונה יוד, סוף במדבר זה על ירדן יריחו וב, סוף דברים זה לעיני כל ישראל, יש לנו מם, פלוס יוד, פלוס וב, פלוס למד, ובגימטריה 126, גימטריה ענב, אוקיי? אז לא סתם, יש פה בעצם איזשהו סופי תיבות, מי זה ענה מכל אדם? משה רבנו, שהוא כתב את התורה, נכון? מפי הגבורה. אז בגלל שמשה רבנו היה ענה מכל אדם, מידת הענווה הוא זכה, שמתוכה וכוחה תינתן התורה לידו. ולכן היא נחתמה התורה בסוף החומשים על שם המידה העיקרה הזאת. אבל זה מעניין שאם נקרא, נעשה את הגימטריה של תחילת החומשים, מטרת החומשים, יש לנו ב' של בראשית, יש לנו ו' של ואלה שמות, יש לנו ו' של ויקרא משה, יש לנו וידבר השם, ואלה הדברים. ראש התיבות יוצא לנו, י' כ' ו' כ', 26. אוקיי? כלומר, הראשי תיבות של כל האותיות שמתחילות החומשה חומשי תורה זה שם השם, נותן התורה. אבל הסופי תיבות זה של הענב מכל אדם, שהוא נתן לנו את התורה מהשם, שזה משה רבנו. ואומר רבנו ששפלות וענווה זה לא רק המלצה, אלא שפלות וענווה זה דברים שהם מונעים פגעים, דברים קשים, נגעים, התנגדות מבחוץ. ומישהו ענוותן, אז הקיום שלו הוא בריא ושלם בלי כתרוגים. מי שענוותן יכול לסלוח לאחרים. אומרת הגמרא, למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. מישהו גאוותן, מישהו לא ענוותן, איך הוא יעבור על פשע? מה פתאום? ולכן, דוד המלך, את מזמור קוף למד א', קוף למד א', זה גימטריה ענווה, עין ונבב ה', קוף למד א', איך תמיד אנחנו נכיר את המזמור הזה? מכיר את המזמור הזה? הוא אומר, שיר אמרת לדוד, אדוני, לא גבה ליבי, ולא רמו עיניי, ולא הילכתי בגדלות ממני. כן, זה המזמור של הענווה, גימטריה ענווה, קוף למד א'. וגם הסמ"ם, מהלך הלא טוב, ועם השם המלך בסמ"ם, ואז א' ואז ל', אז בגימטריה ענווה. כי אין לך דבר יותר שמכניע את הסמ"ם, יותר מהמקום של מידת הענווה. רבנו מסיים את זה גם אחרי תעניות. מה עושים בתענית? כן, שם ייעוד חלבי ודמי. אדם לא אוכל, לא שותה, מתמעט חלבו ודמו, מצב וגופס לו פחות טוב. ואז זה כאילו כמו הבת קורבן שמכפר על החטא. אז גם ביחס לענווה, מי שמשים עצמו כשיריים, אז הקדוש ברוך הוא מוחל עוונותיו, מצד הפשיטות שבו, ואז אין לעונש על מה לחול, ואז בכל החיים יפים. עד כאן, פרק שני. בסדר? וכעת, נעבור לפרק שלישי. אחרי שעסקנו בעניין הענווה, מה מהותה וכוחה, אז בפרק הזה, וגם בהמשך הפרקים, עד כמעט סוף הנתיב, רבנו עובר לדון לא בענווה, כי אם בהפך הענווה, בגנות הגאווה. אומר רבנו שהגאווה זה תוספת זרה ומיותרת, ולכן היא אפילו בבחינת אשרה של עבודה זרה, שמה עשינו אשרה? צריך לגדוע אותה. הוא מוסיף רבנו ואומר, שכיוון שכל הבריאה, ואפילו כל תחיית המתים, הם נובעות מהאפר וארץ שהם יסוד הבריאה, לכן נקום לתחייה רק מי שהיה בחייו בבחינת אפר, בבחינת הפשיטות והמתנות. עכשיו, מכיוון שמידת פשיטותו של הקדוש ברוך הוא היא מידתו העצמית והיא סותרת בתכלית את בעל הגאווה, לכן אמרו שהשכינה מייללת על שינוי הסדר שלו. ואין הקדוש ברוך הוא, יכולים לדור, כן, אין אני יכולים לדור במקום אחד, בכפיפה אחת, למה? כי זה סותר אותו הגאווה. בגלל שהגאוותן מגביה עצמו, כאילו הוא מוסיף לתוספת, אז באה הרוח ועוקרת אותו ועוכרת אותו ממקומו, ואז אין לו שום יסוד להחיזה לגאווה. שאלו פעם את רבי רפאל מברשד, תלמידו של רבי פנחס מקוריץ, אני מקריא לכם, אמר, על כל חטאה יוכל למצוא תירוצים בעולם הבא, ולא על הגאווה. שישאלון בבית דין של מעלה, למה לא עסקת בתורה? הנה, לא ידעתי תורה. הייתי בור ועם הארץ. שישאלוני, למה לא עבדתי את השם על ידי תפילות ומעשים טובים? הנה, לא היה לי פנאי. הייתי תרוץ למצוא יותר לפני ביתי. ואם ישאלוני שוב, למה לא סיגבת את עצמך ולא ישבת בתעניות? הנה, חלוש הייתי והיה חשש של סכנת נפשות. וכשיוסיפו וישאלו למה זאת צדקה, אגיד, לא היה בידי לתת, אני בביון הייתי. אבל אם ישאלוני, עם הארץ, קבצן וחלש כמותך, למה נתגאית? מה מקור הגאווה שלך? על כך לא יהיה לי כל תירוץ ולא אוכל לענות כלום. הרי מעצם יצירת האדם, אדם בתוכן שלו, זה נרמד בראשי תיבות שלו, אומר רבנו מהר"ל, שאדם בראשי תיבות אפר דם ומרה. ולכן אחרי שנוצר ונעשה בשר, אז הבשר הזה מסריח, הוא שרוח, רימה ותולעה בקבר. האפר והבושה מכוונים כנגד הצלם שבאדם. דיברנו על זה, הצלם חוכמת נגד פניו, שהצלם זה ממוצע בין הגוף לנשמה. אז ממילא, המרה, הרימה, הם שולטים בגוף. השאול, הסירחון, והדם, כנגד הנפש. ולכן, כולם בעצם נובעים מבחינת אדם אדמה, המקום של הגאווה הזה, של אפר תשוב, שבו היא היסוד של הבריאה שחייב למנוע ולעכב את הגאווה, שלא תיכנס בה להפיר. אדם מתגאה, שיש במחשבה, בדיבור, אבל שלא יגיע למקום של הרגש. וזה החיבור שעושה רבנו של מידת הגאווה לצרת, כי הגאווה היא תפלה, היא נוספת, תוספת. גם הצרת עצמה היא לא חלק מהגוף, אלא תוספת לו. לכן היא גורמת לאדם שיהיה נפחת ונחסר, הוא מתמעט, נפל בגיהנום, אפילו מה שנקרא צריך לצאת בדד, תמת המעיקה, בדד שמחוץ למחנה מושבו, הוא לא עם כל עם ישראל, כי גם במדבר שם יש יעדר וחיסרון, אז זה דווקא כמו הגאוותן, שיש לו יעדר וחיסרון, אז מצא מין בתמינו. עד כאן פרק שלישי. וכעת נעבור לפרק הרביעי. מידת הגאווה, צריך לדעת, שהיא מהווה סטייה. סטייה מהדרך, סטייה נוראה מהדרך, מהסדר, המסלול בדרך הנכונים. עד שאפילו, זה יכול להגיע מצב חמור, שאפילו בני הבית, האישה והילדים של הגאוותן, כבר לא מקבלים אותו. לכן אמרו חכמים שהגאה, מי זה הגאה? זה מי שמסלק עצמו בגאוותו מתחת שליטתו של הקדוש ברוך הוא. אמר בר כוכבא לרבני הקדוש ברוך הוא, אל תעזור ואל תפריע. במילים אחרות, אני יכול לבד, לא צריך עזרה. אבל אומר המהר"ל בשם חז"ל, שמי שכל היום מתגאה, כאילו הוא עובד עבודה זרה, הם אפילו אומרים מה שנקרא, שדינו חמור יותר, למה? כי הוא נחשב כאילו כופר בעיקר, כלומר בעיקר המציאות של הקדוש ברוך הוא. ומדגיע את זה דרך הנישואים. כיוון שיסוד כל הכוונה של הנישואים בישראל, זה הקישור והחיבור שלהם עם כל עם ישראל, לעם אחד. לכן נאסרו על היהודים נישואי עריות. למה? כי זה בשר מבשרו של האדם. עכשיו, בגלל שבכל אחת מהעריות יש קרבה מיוחדת, אז בעל הגאווה שרואה את עצמו כאחד ויחיד בלבד, אז בעצם הוא מנותק מכולם, אין לו בכלל זיקה לעריות. כלומר, הוא מנותק, לא שאלו, הרבה פוגמים, אבל אין לו קרבה לאחד, כי הוא מבדל את עצמו מהכלל, זה שהוא מתגאה. זה שבעל הגאווה רואה את עצמו כאחד, אז הוא מנותק מכל חיבור לזולת לעם, ולכן הוא נחשב כאילו בניתוק שלו, כאילו בעל כל עוד כולן. לכן הוא מסביר את הגמרא שם יותר חולת שבעל הגאווה כאילו בעל כל העריות כולם. ככה הוא הסביר את זה. וגם אמרו, משהו גאוותן, אז הוא פורש מן הציבור, בונה במה לעצמו, כי, כן, יש כאלה שנוכלים סטיקרים של אין עוד מלבדו, מכירים? אין מלבדו. תפנתנו בשכונה, מישהו חונה על המדרכה, חוסם את כולה, כל האוטו סטיקרים הם מלבדו. שחזרת על עצמה, הסטיקר שלך זה טעות, תכתוב, אין עוד מלבדי. אמר לי, מה, אתה מסתבט? לא מסתבט, אבל שאתה חונה פה על כל המדרכה, חוסם את המעבר על חרגל ולעגלות, אז אתה מעיד על עצמך כאלף עדים ש... אין עוד מלבדי, שמה מעניין אותך? רק עצמך, אבל לא טובת הכלל. לכן הגאווה זה תחילת הנפילה. מהתחלה הוא נחשב ישות לעצמו, הוא פורש. הוא פורש מהציבור, נכון? ואז כבר מה קורה? שהוא פורש מהציבור. אומרים חז"ל שכל המתגאה כאילו הוא בא על כל העריות כולם. למה בא על כל העריות כולם? כי כבר אף אחד לא קרוב אצלו. הוא לא בקשר עם אף אחד, אז מי למה? יכול לבוא לכל אחת. הרי בעלה, אני לא סופר אותו, הוא כלום, הוא אפס, נכון? ולצערנו זה מעשים שבכל יום בעם ישראל שלא נדע מהדברים האלה. עד כאן פרק ראשון, שאני אומר לפרק חמישי, פרק חמישי הוא קצר יחסית. גם בפרק הזה רבנו עוסק בעניין הגאווה. אבל פה מדבר ספציפית רבנו על הגאווה של בעלי הממון, של התפקידים, בעלי השררה. כמובן נזכיר משורי הקדמה שרבנו סבל קשות מבעלי השררה בעירו. פעמיים התפטר מרבנות הרי פראג, נדד בין ערים אחרות, וכל מקום מה שנקרא המהר"ל, רבנו הקדוש, לא כל כך הסתדר עם כל בעלי השררה בדורו. מסביר המהר"ל שהעושר גורם להם לעשירים להפסיד את הממון שלהם על השכירים. למה? כי הם לא נוסעים בעלים חבריהם. אבל ביותר העושר, מה הבעיה שלו? שהוא גורם לגאווה ולגסות הרוח. ואז ממילא יורד למנם לטמיון עד שהם ייקנו וירדו מהיורה שלהם. אדם שהוא גאוותן, כשבו אנחנו מורידו את הכסף, אז הוא בעצמו יצטרך להתחנן. אנשים לא אוהבים להרגיש שהם עניים. לא רוצים, ואם יודעים שהם עניים, לא רוצים שידעו, הם יקחו, יש להם אירוע, הם יקחו הלוואה, ויעשו אירוע פנסי, פלוס, 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 למה? זה שאף אחד לא ידע שהם עניים, כאילו זה הפוך על הפוך, ובכך הם יוצאים, מה הם עושים? בעצם מעמיקים את הבור הכלכלי שלהם. ולכן הגאווה היא מאוד דחויה בעיני הקדוש ברוך הוא, ובפרט פרנס שמתגאה ומסתרר על הציבור, עד כדי כך שזה גורם לו, הקדוש ברוך הוא כביכול לבכות, עכשיו הקדוש ברוך הוא, אחד משלושת הדברים האלה זה, ועל פרנס שמתגאה על הציבור. עד כדי כך. הרי מה התפקיד של, מה התפקיד של, של פרנס הציבור? מה התפקיד? אתם יודעים מה המצלמה? מה התפקיד של פרנס על הציבור? לשרת את הציבור. קנה, עבד, קרי, אנשים, אגב פוליטיקה מקומית, כן, ארצית עכשיו. תפקיד של הפרנס זה לשרת את הציבור, בעצם הוא אומר להיות עבד של הציבור, ולא להפך שהציבור משרת אותו. ולכן מי שמתגאה בסוף ידבר לשונה, בסוף יגיע לצרת, ואז בא כל הבצרת, מחוץ למחנה המושבות, תמת את המקרה, רק עם עצמו עכשיו, אין לו על מי להתגאות, אין לו מי, הוא ממש נהיה חופשי מכל הדברים. איך אמרת לעוזיהו, שעוזיהו המלך נצטרה, אז הוא ישב בבית החופשית. מה זה חופשית? הוא חופשי מהכל, כולם חובה לקהל ישראל. כן, בהסגר. עד כאן פרק חמישי, וכעת נעבור לפרק שישי. גם כאן רבנו עוסק בעניין של הגאווה, והוא מסביר לנו שהגדולה והמלכות, להבדיל מהנבואה והחוכמה, היא נוגעת בעצמיות המהות של הנשמה של האדם בעצמו. לכן, בשונה מהגדולה והמלכות, הנבואה והחוכמה לא עוברות בירושה לזרע הבא בתור, בסוף כל הדורות. הרי עד שהוא עלה לגדולה, הוא היה אדם פרטי בלבד, ומעטר הוא מקושר לכל, מקושר לכלל, שקול כמותו, ולכן הוא נחשב כמי שנהפך לאיש אחר, ולכן מי שמשפיל עצמו בענבה ונעשה תפל ללול ומחובר לשכינה, אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? אתה מחובר אליי? אופה, מגביה אותו, מרומם אותו, מפנק אותו. ממילא מי שבורח מהכבוד, לא בגלל שאומר את זה עדיין אבל, הוא לא מרגיש ראוי, גדולים, עדיף שהם יקבלו את זה. אז מה עושה הכבוד? הוא לא עושה הכבוד, מי שבורך מהכבוד, כבוד רודף אחריו. למה? כי באמת הוא ראוי לזה. אבל מי שדוחק את השעה, מי שמבקש להקדים את העלייה שלו לגדולה, להרוויח קדנציה, אז הוא רק נדחה על ידיו ונדחה עם קרן דוד. וזה למדנו משאול, שאול לא זכה למלכות, גם יהודה לא זכה למלכות, שאול לא זכה למלכות בכלל, אבל יהודה זכה למלכות רק בגלל מידת הענווה שהייתה בה, מה הנקודה? רבנו מסביר שמה שזכו למלכות ולענווה בעם ישראל זה בגלל הכפיפות הקומה, כלומר היכולת שלהם להיות כלי להשארת השכנה. ואפילו יותר, והוא מדגים את זה מהמקום של יהודה למשל. כלומר, יהודה לא זכה למלכות עד שעמידת הענבה, עמידת הענבה שיתה בהם, עבדך הרב את הנער, ישבו כולנו עבדים, כן, זה ממש נכנע בפני יוסף לגמרי. ואז הוא זוכה להשארת שכנה. וזה אפילו, המקום הזה של הענבה, זה הרבה יותר גדול מההודעה שלהם בחטא. ואפילו יותר גדול מההצלה של יהודה את יוסף מהמיטה. הרי מה אמר יהודה? ישב נא עבדך תחת הנער. מה שאול אמר לעבדו בעצם חיפשו את האתונות? פן יחדל אבי מן האתונות ודאג לנו. מסביר המדרש, מה זה דאג לנו? ודאג לי. אלא אומר שאול, לא, אבא שלי אוהב אותך כמו שאוהב אותי, אז הוא גם דואג לך. כן, הוא ממש, למרות שזה לא ככה במציאות. כן, ברור שאבא אוהב את הבן שלו, את החבר של הבן שלו, נכון? ולכן, קיצורו שאני מסכם את הפרק, הענווה זה כלי שמחזיק ברכה יותר מהכל. וזה הכלי הכי ראוי, מי שרוצה לזכות לגדולה, מה יעשה? נדבק מדעת הענווה. אבל אסור לרדוף אחרי הגדולה והכבוד, מה שנקרא, איך אומר חכם מכל אדם במשלי, ולפני כבוד, ענווה. אדם רוצה לזכות לענווה, שישקיע, לזכות לענווה, אדם רוצה לזכות לכבוד, שישקיע בענווה שלו. עד כאן פרק שביעי, וכעת נעבור עד כאן פרק שישי, וכעת נעבור לשני הפרקים האחרונים. גם בפרק השביעי רבנו ממשיך לעסוק בעזרה כנגד הגאווה, אבל דווקא אצל מי? דווקא אצל אלו שזכו לגדולה. וכפי שאמרנו שהמהר"ל סבל רבות מבעלי עשרה המקומיים במקומות בהם הוא חי ופעל ולימד ולימד, הפרנס של הציבור הוא עומד בראש הציבור, הוא מקושר לכלל, הוא שקול כמו הכלל. לכן אנחנו ממש צריכים להקפיד שמידת הענווה תהיה מסויה איפה? אצל מי שנמצא בתפקיד ציבורי, ראש ממשלה, שרים, חברי כנסת, עיריות, ראשי מועצות, ראשי יישובים, מי שנמצא באינטראקציה עם הציבור, אז הוא יכול ללבוש את האצטלה של הענווה שזוכה עליו. כל העניין של האל טבעי של התורה, אבל זה ביטוי מספר 8, נכון? שזה למעלה מהשבע שמציין את המקום של הטבע. לכן, אומר רבנו שתלמיד חכם, כמה גבה הוא צריך שיהיה לו? שמינית שבשמינית, נכון? זה מוכר כמו דברי חז"ל. שמינית שבשמינית, למה? כדי לשמור את המעלה של כבוד התורה שלו. אבל לא יותר מזה. כלומר, גבה שמינית שבשמינית ותו לא מידי, לא לעבור את הגבול. עכשיו, בהשגחה הפרטית, פשוט השבוע שלנו היום בשיעור, אתה לא יודע, אתם תצפו את זה בבית, אבל היום השיעור, פשוט השבוע יתן עוד מעט, מחר בערב, זוהי פרשת וישלח. תראו, אומר הגר"א, מה הקשר בין פרשת וישלח לפרשת לידת הענווה? החז"ל אמרו שמינית שבשמינית. אומר הגר"א, מה הפרשה השמינית? יש לנו בראשית, נוח, וירא, לך לך וירא, וכו' וכו'. פרשת שמינית וישלח. מה הפסוק השמיני, פרשת וישלח? אנחנו מתחילים במילים, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, נרקי ומקריא, אבל הצילני נא. כלומר, הגאווה שהתחילה להיות שמינית שבשמינית, כי הפסוק השמיני, הפרשה השמינית, מתחיל במילים, קטונתי. זה מעניין, כי מספר רבי אלעזר, שהוא חזר, נכון, לעירו, בדרך מי הוא פגש, רבי דוד אבקף, את אותו מכוער, והוא התגע, הוא זלזל בו שהוא מכוער. מה אמר לו? כן? לך לאומן שעשה אני, לך לאומן, כן, שעשה אני. אוקיי? לכן אמרו בגמרא שרבי אלעזר הוא נכשל בעניין הגאווה באותה שעה שהוא זלזל באורך. לכן ממשיכה גם אומרת שאחרי זה, שמאיפה רבי אלעזר בא, איפה הוא למד באיזה ישיבה, בעתניאל, בקריית שמונה, במטולה, ואיפה הוא למד? הוא למד בישיבה שנקראת מגדל עדר. מה זה מגדל עדר? כדי לרמוז שהתורה היא מגדל, היא גבוה, אחד מגדל בנבדלת מהעולם הגשמי, שגם אחד גדר, אחד וגם מגדל, סליחה, מגדל עדר, מגדל גדר, סליחה. מגדל עדר זה כבר יציע בזמן. מגדל גדר, כלומר גם המגדל וגם הגדר. ולכן, אחרי שרבי אלעזר נכשל, מה הוא למד בגמרא בתענית? לעולם יהיה אדם רך ונוח להתכופף כקנה, ועל יהיה זקוף גאה וקשה כערב. עכשיו התורה שכולה שכל מופשט, היא לא עוברת בירושה, כמו העניינים הגופיים, כמו ה-DNA שעובר בירושה. ולכן כדי שלא יהיו תלמידי חכמים ובניהם נבדלים ומרוחקים מן הכלל, בגלל השכליות התורה שלהם, שהיא כל הזמן עוברת מדור לדור, מאבא לבן, ובגלל הריחוק הטבעי שהתלמיד חכם הוא כל הזמן בבית מדרש שהוא ספון, הוא לא מתערה בציבור הרחב, לכן, לא בהכרח שמישהו הוא תלמיד חכם, אז שגם בנו ובמנו, הוא תלמיד החכמים, זה לא תמיד קורה ככה. ומסכם רבנו את הפרק באמירה שמידת הגאווה היא מגושמת היא ביותר, ולכן היא סותרת במהותה את הרוממות, מעלת החוכמה והנבואה, שמסלקות מן היהיר הגשמי. ולכן הגאווה, היא בדרך כלל מחסום בפני מי שרוצה לקבל את החוכמה האלוקית הנבדלת מפני קבלת הנבואה. למה? הרי כל עניין החוכמה והנבואה זה הידבקות בשכל האלוקי העליון. זה זכות לדבקות, זה זכות לביטול. אבל כשאדם מוגיע ומלא בעצמו, אז איך הוא יזכה לביטול? לכן אין לו מקום לקבל השראת שכינה. לכן בכל מקום, אומר הרב צדיק, הרב מעמד שסות הגננו, בכל מקום או כל אדם שיש בו מידה של גסות הרוח, ממילא יש בהם עניות וחסרון תורה. ואז, מה קורה? כמו הדור שלנו, לא עלינו. אז גסות הרוח, ברגע שנבין את זה, אז הוא מבטא את הגאווה. גסות הרוח מתמעטת ונעלמת. בגלל שהיא כבר מיותרת, היא נטולה, אין בה חיות, לא צריך, אתה יודע מה זה מהותה. ולכן, משום שהיא בולטת בשליטתה ונפגעת ראשונה, כשהבריאות מגעת. אז בוא נראה עכשיו, איך מה כתוב רבנו בסיום פרק י"ב. יש שם ככה, בסיום העשרה, סליחה, בסיום הנתיב. ועוד כי הפרט, העין, שולט בו. כמו שהעין שולט, העין הרע שולט רק הדבר בולט שפה משהו כמו גאוותן, אז אומר המהר"ל, לא מה שסוף, אני מכיר עכשיו, ועוד כי הפרט העין שולט בו, זה אינו כמו הכלל, כי הכלל אין העין שולט בו, מפני כך, כאשר עושה עצמו פרט, דיינו שנבדל בגאוותו מן הכלל, קרוב להיות, נלקח להיות מסתלק בשביל כי העין שולט בו, כמו ששולט עין בכל הגינה, בשיבולת שהיא גבוהה במיוחד, היא גבוהה יותר. ולפיכך מי שמתגאה בגדולה, והוא יותר נראה כאשר יבוא פה עונות למיטה לעולם, אותו שהוא מתגדל והוא נראה יותר מכן, שיפגע בו את הדין, ראשון קודם על הכל. לכן מי שמתגאה הוא הכי בסכנה. שדעת את זה. ופה עכשיו בפרק השמיני, פרק אחרון, רבנו שב בעצם לעסוק בתחילת הנתיב. כלומר, פרק החתימה, פרק ח' בעצם עוסק בדברים להם הענוותן זוכה. אומר רבנו שמידת הענווה שמהותה פשיטות זה תנאי להשגת התורה. בלי זה אין לדבר על תורה, שתורה חיצונית, ראש של עשיו, אבל לא התורה הפנימית. כמו משה רבנו שהוא זכה לתורה מכוח הענווה שלו. אבל גסי הרוח לא יזכו לא לתורה ולא לבריקת העושר ולא השפע משמיים, בגלל שהתורה והברכה היא בבחינת מים. הוי כל צמא לכו למים, נכון? מה זה מים? מים זורמים ממקום גבוה, מקום נמוך. למקום שהוא לא מוגבל, שלא מגביל, שלא מצמצם אותו. וזה בדיוק ההפך מהגאווה, כי הגאווה מה, הוא ממקום נמוך, עם מוות עולה, הוא מגביל את עצמו עד השמיים, וזו פעולה הפוכה. לכן הענוותן שם דגש על העין. הגאוותן שם דגש על על היש, על מה שיש לי פה. כלומר, יש פה איזשהו הפוך על הפוך. הענוותן חושב שהוא לא כלום, ולכן הוא זוכה להכל. הגאוותן חושב שהוא משהו, 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 ולכן מה? לא מקבל כלום. ולכן אמרו חכמים שאם תלמיד חכם פגעו בו או העליבו אותו, אז שהוא לא יכחיש את החיסרון והפחיתות. כן, לא אגיד לא, הם לא פגעו בי, הם לא עזו. לא, תגיד מה שהם עשו לך, לא צריך את זה. אבל העיקר זה לזכות לאמת, כי אחרת גם הענווה שלך מזויפת. איך מביא הרבנו מעל על אליעזר, עבד אברהם. איך שאמרו לו, אתה בוא ברוך השם אמר, קודם כל, קודם כל, קודם כל, לא חכים דיברתי, מי אני? תדעו לכם, אני לא אברהם, מי אני? עבד אברהם אנוכי, אני עבד בזו. בואו נסכם פה את הפרק והפסקה הסיום של רבנו, שפסקה שמסכמת את כל הנתיב. כלל הדבר, כי כאשר הוא אינו חשוב אצל אחרים, החביא גם כן עצמו. כך בבלתי חשיבות, שאם לא כן, רק יחזיק עצמו החשוב, היה מה שאין כל כך חשוב בחשיבות, אצל אחים פחיתות וחיסרון. וכן, אם יש בו פחיתות, תקדים לומר דבר זה שלא יהיה נחשב מתחיל חשיבות. ואחר כך יורידו אותו, ודבר זה בוודאי הוא חיסרון קשה ויודע וזה מובר, כן? יש לך פגם שחיסרון, שים אותו על השולחן. אל תשקר בשידורכם, אל תשקר במשרת עבודה. תגיד מי שאתה, מה שאתה, כמו שאתה, כמו שאתה זה. אחרי שסגרנו את טיב הענווה, אז עכשיו מה יותר מתאים מאשר, כמו שאני מתחילת פרק א', שמענו שהענווה היא משולש היחסים עם החוכמה ועם העירה. לכן, מה שמתאים, אחד לאחד כפתור בפרח, שבשיעור הבא נעסוק בין נתיב הבא שהוא נתיב יראת השם, שהוא כבר יותר קצר, נכון? כמו שראינו בתחילת הפרק, על הקשר הישיר בין הענווה ליראת השם, כל זאת ועוד בשיעור הבא, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.